לי אנחנו... יש סיכוי שנעבור שלוש מידות בשיעור. יש לנו לסיים את הכבוד, שזה שני פסקאות קצרות. וכעס וסבלנות זה בעצם שתי פסקאות שהן סמוכות. שני הפך... כאילו... בעצם קשורות אחת לשנייה קצת. טוב, ננסה, נשתדל.
אני אמור להתחיל את הפסקה
הראשונה
של הנביים,
ככה. כן. עושה פה מכתב רציני. טוב, אז אנחנו בכבוד סעיף ח'. בסדר? כן. משהו קרה או שזה נראה לי מדולדל או שככה זה?
גם שלא.
עכשיו לא רואה את המון.
לא נראה. תשמח,
היה או מה?
טוב, שתי הפסקאות האחרונות הן פסקאות מפתיעות, הן מפתיעות בזה שהן לכאורה אומרות דבר פשוט, אבל אומרות אותו עם חצוצרות של גאולה גדולה. צריך להבין, אולי זה לא כזה פשוט. בוא נראה. נקרא אפילו את שתיהן ביחד. צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין.
האמת היא שלא גמרנו את זה.
נדמה לי שגמרנו.
היינו באמצע, מתוך ההכרח.
קראנו את זה יחד שמהר, צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין, אז יגלה אור העולם כולו בכבודו העליון, ויחל להתקיים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. אורו של משיח שזורח בלב, הוא מלמד לכבד את הבריות כולם. והיה ביום ההוא שורש אישה אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד. אז הרב רואה ביכולת לכבד כל עניין בשורה גדולה לכל העולם. איזה הוא מכובד, הוא מכבד את הבריות, הוא אומר זה המשיח. המשיח זה דמות כזאת שמכבדת את כל הבריות. וכל הבריות, הכוונה לא רק שהוא נחמד לאנשים, כל הבריות זה כל מה שנברא. כן, כל החיות, כל התופעות בעולם. נדמה לי שהרב מתפלל, מייחל, אולי בעצמו היה משהו מזה, ניצוץ של אורו של משיח, שלא יכול להיות שאנחנו כעם ישראל, העיניים של העולם, אולי הלב של העולם, לא נהיה כל הזמן מאותגרים איך כל דבר שקורה בעולם יש בו דבר מאוד מאוד מכובד. נתחיל יותר פשוט אפילו, לא כזה פשוט, אבל זה יותר קרוב, כן? איך בי, כל הכוחות שיש באדם, כל כוחות הנפש, כל כוחות הגוף, כל נטיות הנפש, כל הצרכים האנושיים, הכישרונות האנושיים, כן? כל הרכיבים, איך בכל דבר יש כבוד. עכשיו, זה אתגר... שהוא מאוד מאוד מסובך, הוא מאוד מורכב, כי אנחנו בדרך כלל נוטים לחלק בין דברים מכובדים ודברים מבוזים, כאילו, עזב.
הוא מכובד מאוד שחשוב, כאילו...
כן, אבל שיש בו חשיבות עליונה.
אבל באמת, הכל הכל יש דבר טוב, יש נראה לי...
זהו, לכן זה תורתו של משיח, נכון? כתוב על מי נכנס להיכלו של משיח, לישיבה. של המשיח, מי שמסוגל להפך מתוק למר למתוק ו... ו... וחושך לאור. זה באמת חתיכת תורה. זאת אומרת, איך אתה מסוגל להתייחס לכוחות נפש שבך, שבלבוש הפשוט שלהם הוא רע, או שהוא טמא, או שהוא מפיל אותך. איך בזה אפשר לראות משהו מכובד? זה אפילו מסוכן לכבד את זה. ברגע שאני מכבד את זה, אתן לזה חשיבות, מחשיב את זה. לכן זה באמת מצד אחד אתגר מאוד מאוד גבוה, מצד שני הרב אומר, חכים לנו, העולם מגיע לו, מצפה, כי כרגע הרבה הרבה כוחות בעולם הם מבוזים, הם מושפלים, הם רק בקליפה שלהם. כן, למה לא? למה? למה זה חייב להיות ככה? אז השאלה מה זה לכבד?
השאלה...
לא, אז אומר, השאלה אם לכבד זה רק מחווה חיצונית, אתה צודק. עכשיו עושים לו, כולם מסתכלים עליו, ועושים עליו את הזרקורים, ואני בחושך. אבל אני חושב שלכבד הכוונה היא למצוא בו איזו מיוחדות נדירה. ובזה אין השוואות, זה עולם בלי השוואות. זה עולם שהוא מאוד מאוד מדויק. הוא צריך להיות עמוק, אי אפשר זייף בו. אתה לא יכול באמת, באמת אני חושב שהיום אחד הדברים היפים שמאתגרים אותנו בעולם הפוסט מודרני, שהעולם הפוסט מודרני אומר, אין כזה דבר, מה זאת אומרת? הוא למעלה, זה למטה, אין היררכיה. ראש ממשלה, ראש ממשלה. נשיא, רב, ענק, בסדר. בן אדם, כל אחד ראוי לכבודו כבן אדם, זהו. השוואה. עכשיו מצד אחד לפעמים זה יכול לפרק את כל, להקריס את כל המערכת, זה מפיל את כל ההיררכיה. אני חושב שיש בזה נקודה עמוקה שהיא מחייבת אותנו באמת לחפש חן בכל אדם.
יש בזה אמת.
כן, לראות בזה באמת, באמת למה האדם הזה נברא, ולמה בנקודה מסוימת הוא מולך על כל העולם. בנקודה מסוימת. יש, נדמה לי שזה אפילו, אם אני לא טועה, של אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שלטיכם, יש שם כאילו לכאורה היררכיה בהתגלמותה, נכון? עד שואב בימיך ו... והאדמור הזקן, נראה לי, ב... או בתור האור, אני כותב, אז הוא מדבר שיש שם רכושיה בפשט, מי חותם עציך עד שואב בימיך? לא כזה פער. תגיד לי, מהמלך ועד אחרון האחרון שבעם, מה אתה אומר לי, מי חותם עציך עד שואב בימיך? אז הוא אומר, יש פה תחושה של מעגליות, כאילו החותם עץ. עכשיו, במעגל יש שוויון. כולם בעצם קרובים לנקודת המרכז בדיוק באותה מידה. אחרת זה לא מעגל. כן? ובאיזשהו מקום התיאור של הפסוק הוא מעגלי, הוא לא שהחוטב עצים, מי חוטב עציך עד שאוהב ממך, בשביל להגיע אחד לשני צריך לעבור איזה מעגל כזה. עכשיו, מה זה אומר? טוב, זה פשט מעניין, אבל מה העומק של זה? זה אומר שבאמת, בכל אחד מישראל, בנקודה מסוימת במעגל, הוא המרכז. הוא המורה של כולם, הוא לא יודע מה, האחראי בדור על הדבר הזה. עכשיו, לא יודע איזה מה הנקודה, אבל בנקודה הזאת, זה באמת אתגר גדול, למצוא מה מכובד בכל דבר, מה מכובד בכל אדם, בכל תחום, ויש תחומים שמאוד קשה באמת. לא יודע מה הרב מתכוון לגבי תחומים אסורים, טמאים, רעים, נמצא. שם צריך כנראה עבודה יותר קשה. זה ממש אורו של משיח. טוב. הלאה. מטרד עליך מידת הכבוד. כעס. אז יש פה שתי, אמרנו, יש פסקה בכעס ופסקה בסבלנות. דווקא הפסקה פה בכעס היא מדברת על סיטואציה מאוד מאוד ספציפית של כעס. זאת אומרת, אפשר להגיד שהמידה פה לא מכסה את רוב הכעסים שלנו. יש פסקאות אחרות ברב שמדבר על הכעס. באורות הקודש ג' למדנו, נראה לי ביחד, בחלק, לא יודע, מהשורדים הראשונים. אז דיברנו על הכעס. זוכרים, הכעס וחסרון היצירה, יש פסקה מפורסמת באורות הקודש ג' ובכעס וחסרון הדעת, ששם הרב אומר שהכעס הרבה פעמים הוא חוסר המוכנות שלי ליצור יצירה רוחנית. מה הכוונה? מה הכוונה? יצירה רוחנית זה לא עכשיו לכתוב מאמר לתחומין על י"ג, על לא יודע מה, על הדלקת חשמל בשבת. יצירה רוחנית, או לכתוב שיר, או לא יודע מה. יצירה רוחנית זה בעצם בכל רגע נתון שיש לי התנגשות בין מה שאני מאמין בו, או מה שאני אמור להאמין בו, לבין המציאות, יש אופציה ליצירה רוחנית. וזה קורה הרבה. מה? דוגמה?
זה יוצר כעס או שזה יוצר?
כן, עכשיו רגע. יש פה... אני מאמין שהשם טוב. בסדר? השם טוב, הוא מתים, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשה. נכון? אני הולך ברחוב, ונתקע בבלטה שקצת לא זזה בגשמים, ונמרח על הזה, ובועס טילים. פשוט, לא הלכתי רחוק, כן? עכשיו, איפה השם טוב? מה השם טוב? עכשיו, שאלה. עכשיו, יש רגע קטנצ'יק. אפשר להגיד צומת, צומת הכעס. יש אפשרות אחת של כאילו הכרעה. לא רוצה לחשוב על זה, לא, אין לי כוח, אני קיבלתי מכה, רן לי, אשתו, עזוב אותי. ומכאן מתחיל כעס ועצבים וזה, ופה משהו. כן? אפשרות שנייה, עוד שנייה אני זה. אפשרות שנייה, לכן כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כאילו אומר, עזוב אותי, לא יודע מה, ככה קיבלתי, אין פה, אלה אין דין ואין דיין, חטפתי סתם, משפילים אותי, מכים אותי, מתעללים. שוב, זה רגש פה עכשיו, זה נשאר, הכעס משאיר את זה לא מעובד. ברור שאם אחרי זה, אחרי 5 שעות, תגיד לבן אדם, הוא מתעלל בך, יכול להיות שהוא יסכים איתך שזה כנראה לא ייתכן, יכול להיות, כן? אבל באותו רגע הוא כאילו עכשיו, מצד שני יש פה אפשרות של יצירה רוחנית. מה זה יצירה רוחנית? אופה, התנגשות בין מה שכתוב בספר או כתוב לך במוח לבין המציאות, ושתעמיק, למה יש איסורים בעולם? האם יש אחריות לאדם? האם האחריות לאדם כוללת את ההשגחה האלוקית? כן? האם מישהו בעירייה השם? או זה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא זה, יש השגחה גם על פלפי שהוא אותה... לא יודע! עכשיו, לא, העניין פה לא התפלספות רק. העניין הוא שבכלל יש נוצרת איזו תסיסה. לא יודע תגיע, לא יודע אפילו יכול להיות שלא תצא עם תשובות. אבל יש יצירה רוחנית שמתרחשת. עכשיו, בכל מצב נתון של התנגשות, שנו שני דרכים. כעס או יצירה רוחנית. יש איזה, זה נהיה דפוס קבוע, זה לא שכל הזמן זה, כן? יש, לאט לאט נוצר דפוס, הרגל, מחשבתי ונפשי, שיש תקלות במציאות ויש תקלות במציאות, שוב, בפרשנות שלי, בחוויה שלי, אז אני כועס, אז לא מעניתי כלום. זה יכול להיות תקלות בין אנשים, יכול להיות תקלות אובייקטיביות, איסורים, כאבים, פגמים, אכזבות, תסכולים, כישלונות, אלף ואחד דברים שהמציאות לא עובדת כאילו. ואז יש לי כל הזמן בחירה, כעס או יצירה רוחנית, כעס או יצירה רוחנית, וכשאדם גם מתרגל לאט לאט זה גם נהיה כבר כמעט אינסטינקט. כועס וגם מגיע לי לכעוס. כאילו, מה אתה רוצה? רע! בכלל כבר לא עובר לי בראש בכלל, ברור ש... אנשים מתייאשים מליצור יצירה רוחנית. אין איזה פשר, זה סתם, זה לא יודע. ככה זה. כן, סליחה.
יש שני דברים. יצירה רוחנית זה כלומר שאתה עושה זיקה בין מה שאתה מאמין לו לבין המציאות.
כן.
כשנוצר את זיקה.
כן, כי...
ואתה מחליט לקחת אותה ולברר את זה.
כן, אתה מחויב ליצור עמדה. אנחנו יכולים, יש, אמרתי לכם, יש רב צדוק אומר, הזכרנו את הרב צדוק הזה, הוא מזכיר את זה הרבה, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. נכון, מה הפשט? איך תבינים את הגמרא הזאת?
בשביל לדעת, צריך לדעת מה לא נכון. צריך, בשביל להיות בעל דעת, צריך. כן,
אותו עיקר. מה? לא הבנתי. בלימוד או בכלל?
גם וגם.
גם וגם. יפה, אז סליחה רב צדוק זה פשט. לא, לא, בסדר, בסדר גמור. אל תתנצל שאתה רב צדוק. אז באמת, הוא אומר בעצם יש תורה שלפני הכישלון, אבל אתה לא עומד עליה. זה לא התורה שלך. זה לא העמדה שלך, לא, או אין עומד על דברי תורה. כן? זה לא נהיה העמדה שלך. שמעת שיעור מקסים, כתבת סיכום במחברת, חשבת, לא יודע מה, התפלפלת על זה, על זה, עברת על זה אפילו שיעור. בסדר? לא שלך עדיין. זה לא העמדה שלך. העמדה שלך זה כשיבוא יום ואתה תיקשל בזה. בתחום הזה, בעניין הזה, זה יתפרק, זה. עכשיו! כל מה שלמדת עומד למבחן, עכשיו, זה לא מבחן, זה לא כן או לא, זה לא אפס או מאה, כן? לא בקטע, לא בהקשר ה... כאילו... לא טסט, בקיצור, כן? העניין הוא שעכשיו מתחיל להיווצר התורה השנייה, הלוחות השניים.
אם זה לא תגיע למסיבת של תאים.
אין דבר כזה. כל הקדוש ברוך הוא... אל דאגה, מה שנקרא. יכול להיות שתגיע שנים אחר כך. יש אנשים שמתנפצים, אתה יודע, יש משברים אחרי הישיבה. אז יש כאלה, החצופים, שלוש שנים אחרי הישיבה, פתאום מגיעים לישיבה בלי כיפה, מדברים עם הרב, אומרים לו, רימית אותי, זה, מכרתם לנו לוקשים, אכלתם אותנו סרטים, הכל שטויות, בסדר, זה גל ראשון. בדרך כלל זה כאילו הכוכבים. אבל יש אנשים, עשר שנים אחר כך, פתאום לא יודע מה, בני אמרו לו פה, תהיה אברך הזהב, פה שם. פתאום רואה לו, והוא לא כזה זה, והוא לא פה, וכל מיני משפטים שהיו מובנים אליהם, וכאילו, אמיתות חיים. אתה מתחיל להתגלגל במציאות, עם המשכנתה, ועם אשתך, ועם הילדים, ופה, ועם המוסך, ועם הפה, ועכשיו, עכשיו, זה לא שהתורה הקודמת הייתה שקר. חס ושלום, אתה עומד על דברי תורה, כן? זאת אומרת, הכישלון הופך את התורה הקודמת לקיימת.
כאילו הופך את זה לבסיס ועכשיו זה מזמין אותך לבוא ולעשות ברור שהוא...
ברור שיהיה מדויק, הוא יהיה אחר. הוא יהיה אבל על בסיס התורה הקודמת יהיה את הבירור המדויק שלך.
במציאות העכשווית שלך.
כן, בעצם... זה הבירור ה... ככה אדם קולט את התורה שלו, כאילו.
זה
חושב
כמו שאתה מתבגר יותר, אז יש לך... אתה כאילו מפתח עוד עומק בהבנה של הלימוד.
זה דבר אחד, אבל יש... יש לאורב יש כאילו סוג לימוד שהוא לא נלמד בהתפתחות, יש התפתחות רוחנית רגילה. לימוד, תלמד זה עוד פעם, תחשוב על זה עוד פעם, תחזור למקור הזה עוד פעם. אז אתה תבין לעומק, תעשה חזרות, עוד יותר תבין, עוד יותר תחבר דברים, תצליב מקורות. זה אבל עדיין התורה הראשונה. תורה שנייה זה שאתה נכשלת בזה במעשה. מה זה נכשלת? לא בהכרח שהלכת לקצה השני. הכוונה היא, עכשיו אתה צריך לתרגל את זה, מעשית. והמעשה הוא תמיד מפתיע, הוא תמיד יש בו דברים שבכלל לא חשבת ש... אתה לא יכול לזמן אותם, אתה לא יכול לדעת אותם, כן? ושם מתחיל עכשיו איזה למידה חדשה, מזן אחר, כן? לוחות שניים, זה לא... זה למידה מזן אחר. והיא קשורה לכישלון.
זה בהכרח כישלון או שזה גם...
כישלון אני אומר
עצם ההתמודדות עם המצב פתאום.
כישלון כי הכישלון הוא הכרחי, לא משנה כמה הוא. אם הוא 3% או 70% הכישלון, כן? כישלון הכוונה היא שלעולם תורה כשהיא יורדת לארץ, היא צריכה קצת להישבר ולצמוח מחדש. לא בגלל שמישהו לא בסדר. בגלל
שאנחנו
בני אדם ואנחנו גם לא יכולים, יש הבדל גדול באיך שהדברים נתפסים בראש, באינטלקט, לבין איך שזה בסוף בחוויה, בגוף, במעשה. אי אפשר...
אתה אמרת שתמיד יהיה איזה מין פער בין הלימוד והתורה.
אני אגיד לכם, הדוגמה הכי פשוטה, יש פה חבר'ה שם בצבא? כן. שמעתם שיעורים לפני הצבא, הכנה לצבא? כן, תוך כדי הצבא מה קורה? עכשיו אתה לא אומר וואל, שטויות השיעורים, חס ושלום, מקווה, כן? אבל תופס איזה נקודה, זה תופס הקשר, זה מקבל איזה זווית אחרת, חלק מהדברים כמה מזזים לפה. עכשיו קנה להכנה לזוגיות, קנה להכנה לחיים, נסעת ונתת באמונה, אפשר להעביר דרשה שלמה, נסעת אחרי זה, כשאתה סיימת את לימודי כלכלה שלך, ואתה הולך עכשיו להיות, לעשות ביזנס, אז נסעת ונתת באמונה הזה, הוא התחיל לזוז. לא בגלל שאתה חלשלוש, לא מדבר סתם, כי אתה לא, אתה נסחף, אתה איבדת את זה, איבדת את זה. אומר, כי אתה לא יכול להכין את עצמך למצב הזה. הדבר היחיד שאתה יכול להכין זה את הכיוונים, את הרוח, את ה... אחרי זה העמדה תתברר. אז הכעס או כעסנות, לא מדבר על כעס נקודתי, כעסנות באיזשהו מקום הרב אומר זה אדם שוויתר על היצירה הרוחנית. ואז הוא נהיה מריר יותר ומצטבר, צובר תסכולים, כי כל המקומות שהוא נתקל בהם, שהם תקלה מבחינתו, כן? הם הופכים להיות עול, הם הופכים להיות סוג של איסורים שצריך לסבול אותם בלי שום פשר, בלי שום טעם, ואז אתה מפתח תינה, תינה לעולם, תינה לאנשים, תינה לקדוש ברוך הוא. גם אם אתה תגיד בעזרת השם, לא יודע מה. כן.
אני לא מבין למה כל צורת חייב להיות או יצירה רוחנית או כעס דווקא. כי נגיד...
בתקלה, לא כל צורת. יש הרבה צמתים סבבה.
לא, כי אני סתם נגיד, החבר מספר לי על חלום.
כן.
וחלום שהיה לו וזה, ואני יכול להגיד, מעניין וזה וטוב שיהיה.
זה שם אין כעס, אני מדבר על דברים שפוגעים בך, לא, מדבר על דברים שפוגעים בך, שמכשילים אותך, שמתקילים אותך, קומות שאתה רצית משהו אחד והמציאות כפכפה אותך. בהתנגשויות האלה, אז הטבעי זה כעס והחידוש זה יצירה רוחנית. עכשיו,
זה לא... כאילו ללמוד איך פעם הבאה, אני לא אגיע למקום הזה, זה
הכי... אחד, חלק מזה, כן.
אז כאילו זה, כאילו, היצירה הרוחנית היא איך אני מונה את היצירה הרוחנית הבאה, את הצומת כאילו?
לא, לא תמיד. לפעמים זה להבין למה זה קרה לי. יכול להיות שגם זה ימנע את הפעם הבאה. לפעמים זה להבין מה טוב בזה שנפלתי. הנה, היום שמעתי, יש עכשיו טרנד חדש, אם אתם רוצים להיות תרבותיים, בירושלים. אנשים מאוד מצליחים במשק הישראלי, מספרים לקהל על הכישלונות שלהם. עכשיו, אז דיברו עם אחת שהיום, לא יודע, מה, לא זוכר כבר מה היא, מנכלית במשפטי משהו, במשהו עורכי דין. אז היא לא סיפרה מה היא הולכת לספר כדי לא להרוס את ההרצאה, לא משנה, הרסה את הרעיון, הכשילה את הרעיון. אבל מה שהיא בעיקר אמרה, היא אמרה, אני רוצה להראות, היה שם כאילו, לא רק שלגיטימי לטעות, וכולם נכשלים ואף אחד לא הגיע, הוא נהיה בבד פתאום פעם אחת הוא נהיה מאסטר, כן? אלא שהכישלונות הם אלו שהכשירו אותי לנקודה שבה אני נמצאת היום. כמו שאתה רואה את זה, אני יכול להראות את זה. ואז כל הכישלונות הם בכלל לא כל כך כישלונות, כאילו.
לא כל כך רעים.
כן, לא כל כך רעים. זה בסוף מה שדוקר אותנו. אין לנו... עכשיו, זה חלק מה... אתה עכשיו... אתן לך דוגמה פשוטה. קורית בכל יום, בכל בית שיש בו ילדים. קטנים לפחות, שיש חיכוך תמידי, כאילו. הילד שלך עושה לך סרטים. בגן שעשועים, ביציאה בבוקר לגן, בארוחת ערב, במקלחת, איפשהו יעשה לך סרטים, כן? ילדים קטנים, ככה, עכשיו. יש לה, תשמע, תהיה סבלני, נכון? תהיה סבלנות, יופי, עבודת מידות, אני סבלני. עבר, כל אחד עם הקיבולת לב ריאה שלו, עבר את הסף. עכשיו, מה קורה עכשיו? עכשיו, סביר, כל אחד, אפשר כאילו, שוב, לא... אני בתוך עמי אני יושב, כן? הגיע לסף, חלס! עכשיו, מה שנשאר לי זה רק התפוצץ עליו. חלס! די, עשיתי, הייתי סבלני, הייתי זה, אני הורי תומך, אני הורי מלווה, אני הורי לא יודע מה. מוביל דרך, מה שאתם לא רוצים. חלס! נגמר. אבל זה, הגענו לשם, זהו, זה אין מוצא. במקרה הטוב תהיה התפרצות קלה וזה יירגע מהר. הילד גם כאילו, זה המקרה הטוב, מקרה פחות טוב תהיה התפרצות קשה יותר. עכשיו, אם יש לאדם קצת, אני לא אומר באותו רגע זה קשה, אבל יש לו בכלל אופציה כזאת של מה שאני קורא יצירה רוחנית, כן? אז הוא מבין שיש משהו בדינמיקה שבינו לבין הילד שכנראה מזמין את התקלה הזאת.
כאילו משהו בהתנהלות
השוטפת? כן, משהו. לילד לא טוב, אני לא עושה את זה נכון, משהו בסיטואציה לא נכון, כן? עכשיו, זה עצמו, זה שזה אפילו יושב לך בתא אפור, לא תמיד אתה זוכר את זה, כן? אבל זה שזה בכלל קיים, נוכח, זה כבר שובר את הכעס, מכה את הכעס ונותן אפשרות אחרת בכלל. שוואלה, הסיטואציה הזאת היא אפילו, היום רואה את המילה, היא כבר נהייתה שחוקה, מאתגרת, כן? אבל זה נכון. יש פה איזה משהו שצריך לפצח. כמעט משחק רוחני כזה, מה הסיפור? למה זה קורה? מה זה מזמין? איזה עשייה, איזה...
איפה לשנות
את זה? אני אתן לך דוגמה פשוטה שהייתה לי היום בצהריים. הבן שלי בא מהבית ספר, כיתה ב', באתי, זה מה נשמע, חמוד, יופי, טופי. ואז הוא אומר לי,
התחיל לצרוח עליי, אמרו לי ספורט, הוא עוד לא עשה כוחות בכלל, פרשתי במשחק, בוא, וצורח עליי.
עכשיו, שני דברים עלו בי. קודם כל, מה אתה צורק עליי? אתה קורא, אני אראה לך, הוא אמור לי ספורט. דבר שני, כאילו אתה אומר, למה הוא כזה? למה... הוא מספר לי שהוא פרש מהשיעור, הלך, מה אתה מפוצץ כל מיד את השיעור וזה, חכה, תקשיב לצ'אנט המורה, כאילו, שתי קולות. עכשיו, כמעט והלכתי לשם, ואז זה מוביל לפיצוץ, הכיוון הזה. כאילו, אתה אשם, אתה לא בסדר, אתה לא זה, בסוף זה, די, מספיק, שתי, כמה תמיד אתה זה, למה אתה נגד? זה אפשרות אחת, והיא סבירה. היום ככה, לרגע אחד תפסתי את עצמי, אבל תצאי, מה קורה פה בעצם? רק מה קורה? עזוב, עכשיו רגע, צא רגע בזה. מה קורה פה? אומר, הילד, זה דבר מדהים אצל ילדים. הוא, בדיוק, הוא שומר, יש להם איזה, לא יודע מה, הוא מחזיק בבטן, משהו באופן מדהים. זה כמו שילד מתחיל לבכות רק כשהוא רואה את אמא שלו. נכון, הוא נפל, כבר נרגע, כבר חבשו לו את זה, שעה אחר כך הוא מגיע הביתה, מתחיל לבכות. עכשיו, התגובה של ההורים, טוב, מה אתה בוכה עכשיו? אבל זה לא, הוא החזיק את הכאב, כשהוא כמעט לא יכול להכיל מול כולם, הוא היה נבוך וזה, הוא החזיק את הכאב, החזיק. הגיע הביתה, זה המקום היחיד שיש לגיטימציה לפרוק את הכאב, אז עכשיו הוא פורק אותו בלי פילטר. עכשיו, אתה לא צריך לעשות כלום, תן לו להתפוצץ. זה התפקיד שלך כרגע, אתה חבלן משטרה, פיצוץ מבוקר, תן לו להתפוצץ. עכשיו, זה סתם, לא יצירה רוחנית מדהימה, כן? אבל יצירה שהיא כבר, היא ממש משנה את הכל. עכשיו, כל שכן, כשאני מתחיל לדבר על הנהגה, על דברים שקורים לך בחיים, על הנהגה במציאות, הנהגה עם אנשים, מה שקורה לך, דברים שקורים לך תוך כדי ה... תקלות, בעיות, כלכליות, בריאות, לא יודע. קורים דברים. איך אתה, מה התגובה? אם התגובה היא כאילו נחס, ואני גיבור, אז אני לא מתבחין או לא כועס, אני לא אקלל את השם, אבל אני, בעצם אני כועס, כי אני לא עושה עם זה כלום. אני סופג. אני גיבור, אני ממשיכים, סוחבים. אבל בעצם אני כועס, כי לא יצרתי עם זה כלום. זה קרה סתם. זה לא... זה סתם בומבה, שאני צריך להתמצא, אני חזק, אני אתמודד איתה. אבל לא עשיתי עם זה כלום. זה נקרא לצבור כעס. לפעמים זה גם ממש מפוצץ. יצירה רוחנית היא פותחת את זה, למה זה קרה? למה... לא תמיד אנחנו יודעים גם, לא מחש... לא, היצירה הרוחנית, עיקר הכוח שלה, זה לא בהכרח הפתרונות או המענה שהיא נותן, כמו... זה שהיא משנה את האירוע. האירוע היא לא אירוע של כעס. יש תסיסה, תסיסה רוחנית שמתרחשת. טוב, אבל כל זה לא כתוב פה. זה שם אפשר להרים על אורות הקודש ג' אם זה כתוב ככה בדיוק או לא, יש שם שתי פסקאות. בתארת מידות הנפש, יש שם חסרון היצירה, כעס וחסרון היצירה הרוחנית, ויש שם... הכעס והדעת, זה גם ברמה החברתית. הרב אומר שקבוצה שהיא עצבנית, אם יש קבוצה זורמת כזאת, יכול להיות בתוך קבוצה אנושית, קטנה, כיתה, תלמיד עצבני, או משהו כזה, או מפלגה, או זרם תרבות, לא יודע מה, ותמיד, באיזשהו מקום זה אנשים שאיבדו את היצירה, הרוחנית שלהם.
כאילו
איבדו
את היכולת להוציא את
הטוב מהם, כאילו מהם... כן, איבדו. הם במצב ספיגה. במצב ספיגה, אתה כל דבר, כל מפגש מפתיע, כל מישהו שחושב אחרת ממך, כל מי שלא בדיוק כזה, אתה סופג ומתפוצץ במקרה פחות מוצא. טוב, אבל יש כעס אחר. הכעס, אפשר להגיד, החיובי, זה ריתחא דאורייתא. ריתחא דאורייתא, יש אולי זה אגיד הבטוק שבמידת הכעס, זה שאנחנו צריכים לפעמים לכעוס על המציאות. עד עכשיו כל מה דיברתי כמה לא צריך לכעוס, כן? אבל ההתקוממות הזאת והזעם הזה שלפעמים ככה יוצא לנו, יש פה משהו שהוא גם מעלה אותנו מעל המגבלות של המציאות, קצת משחרר אותנו מצמצומים של המציאות, ויש אפילו דמיון במידה מסוימת בין תפילה לכעס. נכון, מאיפה אני יודע את זה? כי כתוב אצל חנה, ככה, שהיא התפילה שיצבה לנו את כל התפילות, אז בתפילת חנה, כשאלי אומר לה, מה את עושה? את שיקורה? איבדת שליטה לגמרי. אז היא אומרת, לא, 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 כי ברוב שיחי וכעסי, שפוך את נפשי. עכשיו, נו, אז לכאורה זה כאילו, את מצדיקה את הטיעון. כאילו, אמרת, זה לא שיקורה, כעס. אבל יש משהו בשיחי וכעסי, זאת אומרת, יש לפעמים היכולת שלנו לצאת, לחרוג מהמציאות, לצאת מכל הצמצומים וכל התירוצים וכל הקשקושים וכל ה... ולצרוח את האמת. ולפעמים העולם לא יכול, כן? לפעמים ברית חדאורייתא של תלמידי חכמים, לפעמים זה יצא על מישהו, כן? אבל עזבו רגע את הפרסונלי, כאילו, מסכן ה... כן, את הדמות קרטון שחוטף את האש, כן? אבל הלגיטימציה בכלל שיהיה כוח כזה בנפש שלנו, כי יש משהו בכעס, במובן הטוב שלו, שהוא לפעמים אומר, כן, לפעמים צריך לקרוא תיגר על המציאות.
כי הוא לא
מקבל
את המציאות.
כן, לפוצץ אותה, לפרק אותה. עכשיו, לא לפרק אותה במובן המיואש שדיברנו עד עכשיו, אלא לפרק אותה, להגיד, אני לא מקבל את הצמצומים האלה. זה כמו מול עוול, נכון? מול עוול אנחנו מבינים את זה. אדם שכועס על עוול, ואומרים לו, לא, תראה, אומרים לו, לא מוכן, זה לא יתכן, שמתייחסים לסקנים ככה, בתור, לא יכול, לא מוכן לקבל את זה. הוא לא, הוא אומר, לא. אז אפשר, כאילו, בתגובה הראשונית, כיוון שאנחנו, יש איזו סלידה מכעס, כולם כועסים, אבל כשמישהו אחר כועס, אתה סולד מזה, כן? אז כאילו אתה קצת, תסתכל על המישהו הזה ש... קצת בונה אחי, שפוך עליו מים כאילו, זה תרגיע, אבל באמת, זה יפה. בסדר, חכה, קודם כל שרית חדאורייתא, הגמרא, נכון שמעל זה יש עוד משהו עוד יותר גבוה, אבל אני אומר קודם כל נפתח ככה למקום האמיתי של רית חדאורייתא, ורית חדאורייתא יש ודאי לתלמידי חכמים, אבל יש גם לכל אדם באיזשהו מקום איזשהו לגיטימציה אפשר להגיד, לזה שכשאדם באמת מרגיש המציאות חונקת את הנשמה שלו ועוזג, כובלת אותה, אז לפעמים צריך לכעוס, לכעוס על זה. רק כעס יכול, כאילו, פוצץ את זה. יש פרק בתניה, זה מה שנקרא לבעלי לב חזק, שהוא, זה הנהגות שאפילו בחב"ד ככה לא, ביטוש. יש ככה פרק של איך אדם צריך לבטש את עצמו. כן. אז כי הוא מביא שם, יש זוהר שאם עץ לא נדלק, אז צריך לבטש אותו, ואז כאילו, אחרי שאתה חותך לעצים קטנים, אז זה נדלק טוב. אז זה אומר, הזוהר מדמה את זה לגוף, שלפעמים הגוף כל כך קרה, צריך קצת לבטש אותו, ואז הוא נדלק. אז הבעל התניה נותן ממש כמעט תיאור... ציורי, של איך נראית, כמו ששמים מצלמה נגיד בהתבודדות, אז זה מצלמה בביטוש, ויש שם דיבורים של ביטוש, ואז הוא אומר ממש שירעם ויצעק על הנפש הבהמית שלו, ויגיד, את הורסת לי את החיים, את לוקחת אותי למקורות, אני שונא אותך. וכן, בערבית. הכל שם
כ...
אה? כן, אז יש את זה, הדבור הזקן היה דמות מאוד... אף על פי שעה ככה. אז יש באמת איזה שחרור כזה. צעקה לפעמים עושה את זה. אז בוא נראה. לפעמים בר איתך דאורייתא, זה ככה כניסה למושג הזה איתך דאורייתא, ממה שאדם המעלה, הרב מרחיב את זה עוד יותר. המשוטט במרחבי הדעה העליונה מוכרח להיפגש בצמצומי הקצובות המוכרחים בהגבלותיהם ממה לתאוות גבעות עולם. והנשמה העליונה מצטערת ומתעורר עד איזה כעס הנפש ורידחא דאורייתא. ולפעמים זה בא מפני פגישה פתאומית עם המציאות העומדת בשפלותה בחיי המעשה מפני ירידת החיים. והנשמה הורגת לנועם השם ואור אלוהי נכבד ומאיר ברוב זרוע מצטערת וסולדת ומתיילה צביון של כעס עצום. זאת אומרת, הוא מתאר פה שני דברים, שני מצבים. לפעמים זה אפילו באופן סטרילי יחסית, שאדם שמתעלה לעולמות עליונים ולהתבוננות מאוד מאוד פנימית ולמושגים קדושים ולתיאורים, ואחרי זה הוא פתאום צריך להצטמצם בתוך ה... אני לא יודע, הוא מדבר פה על... נדמה לי שהוא... אני לא יודע על איזה גבולים הוא מתראה, אם זה גבולים בתוך התורה עדיין, כאילו הלכה או נגלה או לא יודע מה, או נדמה לי שזה יותר הצמצומים של העולם. פתאום, במובן הכי פשוט, במובן הכי פשוט, עכשיו... אתה לומד משהו בבית, לומד, תופס עכשיו איזה מאמר של האדמו"ר הזקן לראש השנה, פתחים לך עולמות, תענג בתענוגים, שט בכל מיני בחינות של, ה... לא יודע, של הנסירה חלו פה, כן? פתאום הבן שלך אומר, לא, נקרא לי אסרוך, אמר לך זה, פה, הוא דחף אותי. זה מעורר כעס. בלי קשר אליו בכלל. מה השטויות האלה עכשיו, כאילו, מה אתה... אחי, אני בעולם האצילות, אתה מוריד לי כאילו עכשיו לקליפה של עולם העשייה. מה אתה בכלל... עכשיו, זה עצמו, המעבר עצמו. הוא עינוי לנשמה, הוא ממש עינוי, זה עצמו יוצר כאן. עכשיו, עוד יותר אומר, שאתה ממש נפגש עם המציאות, בשפלות שלה, בקטנוניות, בגסות, באינטרסנטיות, כל העולם הזה, ביג טיים. ואתה בא ככה, בדיוק אחרי איזה שוטטות פנימית מאוד עמוקה, מאוד... אתה לא יכול לסבול את זה, זה מגעיל אותך, זה ברמה אבל לא של, זה לא משהו עדין כזה, רומנטי, שאתה מסתייג, כן? אתה פשוט בא לך לפוצץ את כל מה שיש פה. שקר, זה... אז זה, יש כעס כזה והרב לא דוחה אותו. זה כעס שאפילו חייב להיות. נכון, אנחנו, אם אפשר לומר, נדמה לי שאפשר לדרוש פה את הפסקה פה שהוא בעצם על היציאה של רשבי מהמערה, כן? זה זה. כן, אבל עכשיו, מה הם עשו? הם היו אנשים מקסימים, הם עובדים בחקלאות, בארץ ישראל. לא, עכשיו, אני יודע מה, הם בעטו לו כדור למערה, אני יודע מה, כן. זה... מקסים, וזה... לא, זה קטן, זה עלוב, זה להישאר עם הראש באדמה, כמו בהמה, לחרוש את השדה, כמו... אתם לא קולטים כאילו מה יש פה, אתם לא יודעים מה זה נשמה, מה זה צלם אלוקים, לאן אפשר להגיע, אתם תקועים בכסף, בפרנסה, בשטויות. חי שעה, כאילו... אי אפשר, הוא שורף אותם בכעס, כאילו, הוא כועס על כל העולם. עכשיו, שלב שני, אומר, אומנם, גבוה הרוח, גובה הרוח, ערך האף של ההשכלה הרחבה מתרומם על כל אלה. אומר, יש צד שבאמת, כשאדם עוד יותר מעמיק בפנימיות, אז הוא גם מכיל ומקבל באמת את כל הצמצומים, את כל התהליכים הארוכים, את כל הלבושים, וזה, והוא מסוגל באמת להיות בסבלנות, גם כלפי תופעות מורכבות וקשות מאוד. סבלנות, אבל לא מתוך, זה לא סבלנות קרה כזאת של כאילו, או שהוא לא נעים לו, או שלא, או שזה לא כואב לו. זה אחרי הכאב יש משהו שהוא נפתח לו, יש לו איזה מבט כזה וערך אף כזה, כן, ערך אפיים, שהוא מסוגל להכיל את זה. יש בדיוק, ראיתי השבוע ביטוי של האדמור האמצעי בליט, שאומר שכשלומדים פנימיות אז זה כמו לבשל את הלב. זאת אומרת, כשאתה מבשל, יש שלב שהבשר נהיה קשה. ואם אתה אוכל את זה אז זהו, הבשר קשה. זאת אומרת, צריך לפעמים חכות שיתבשל עוד, אז זה נהיה לב בשר במובן, זה נהיה רך כזה. זאת אומרת, שיש שלב כזה בלימוד פנימיות שהופך אותך לאדם קשה יותר. נוקב, חתוך, מוגדר, קליפה, איזה סטרה אחרה פה, זה הרבה יותר חריף מכל מבט מוסרי שיש. ממש נהנה. ורק אחרי הבישול עוד יותר שאתה מתבשל בפנים, אי אפשר לדלג על זה. אז לאט לאט הבשר הזה ככה, הלב בשר מתרקח, והופך להיות גם, מכיל גם את החטאים, וגם את החסרונות, וגם את הצמצומים, וגם, זה מה שאומר, גובה הרוח, ערך אף של ההשכלה הרחבה, מתרומם על כל אלה. ואדם מסתכל, יזכיל איך שכל הירידות, העליות הן באמת, והצמצומים והגבלות, מביאות לידי אורה רחבה אלוהית עליונה. אז ישוב הנייך, הנחת, כן? האלוהי, להעיר בנשמה, יפיק נחת ורצון, רצון בלשון התרצות, כן? ואור צדיקים, נשמח. זה אולי שני השלבים שברית לך דאורייתא. מה השעה?
חמישה.
חמישה עלי.
יש לנו סבלנות.
אתם רוצים עוד פסקה או שאתם כבר...
כן.
טוב, בואו ננסה לרוץ אותה בחינת שוטנשטיין כזה. בסדר? נקרא את זה ככה תוך כדי נתרגם את זה. סבלנות בדעות, שהיא היום כאילו דגל הסובלנות וזה, כשהיא באה מלב טהור ומנוקה מכל רשעה, אינה עלולה לקרר את להבת רגשי הקודש שבתוכן האמונה הפשוטה. זה משלים את הפסקה הקודמת, כאילו, איך אני יכול להיות גם סבלן, שמסוגל להיות, לקבל גם דעות אחרות, לפעמים סותרות, לפעמים מתנגדות, לפעמים נגד התורה, כן? וגם חם, כי בדרך כלל סבלנות מקררת. סבלן...
מה?
האכלה
היא...
כן, מה זה מקררת? הוא אומר, כן, אתה יודע, בסדר, מעניין, שדעה כזאת, שדעה כזאת, פלורליזם, הפלורליזם מצד אחד הוא כאילו מרחיב באמת את הכלים, שהרבה יותר אפשר לקבל ולהיות ביחד וכו'. מצד שני, כולם קצת פחות חמים, כאילו, האמת, לא יודע אם יש אמת. אין אמת, כאילו, הסובלנות ואין אמת, זה כמעט הופך להיות מושג נרדף. אדישות. כן, זה עובד ביחד, כאילו. כן, ממילא כולם, מישהו יודע מה.
סבלנים אסטרוטים.
מה?
זה להיות סבלנים אסטרוטים.
כן, אבל אומר, זה כמעט קורה בהגדרה. כי ברגע שאתה מקבל, אם אתה מתנגן לדעה אחרת, אתה חת, רואה שטויות והבלים, הכל שטויות, זה האמת, כולכם מבלבלים את המוח, לא רוצה לשמוע אתכם בכלל. אז אין, חד משמעי. היית אומר, תשמע, אני מבין מה שאתה אומר, שומע מה שאתה אומר, לאט לאט, כאילו, בסדר. קבל, גם איפה אתה יודע, וזה, ואם יש לו מקום, אז מי אמר ששלך, יש לך יותר מקום, ו... כן. הרב אומר, קודם כל קובע קביעה, הסבלנות, כשהיא בלב טהור וכו', אינה עלולה לקרר את להבת רגשי הקודש בתוכן האמונה הפשוטה. זה לא חייב לקרר. מקור האושר, אושר החיים כולם, שזה האמונה הפשוטה. כי אם להרחיב ולהגדיל את יסוד ההתלהבות המקודשת לשמיים, איך זה לא רק, אומר, לשיטתי, לא רק שהיא לא מקררת, היא עוד יותר מחממת. עכשיו אתה צריך להוכיח. הסבלנות חמושה היא באמונה רבה מאוד, עד שהיא בקרת שאי אפשר כלל שתתורכן הנשמה מכל אור קודש, כי חיי אלוהים חיים ומלאים את כל החיים, ועל כן גם במקום שמתגלים המעשים באירוס הרס, ובמקום שמתבלטות הדעות בכחש כפירה, יש בהכרח בתוך הלב ובמאבק הנשמה אור חיים של קודש תמיר, שהוא מתגלה בצדדים הטובים שלנו, מוצאים פנים רבות גם אצל הסדרות החרבות שלנו, נגועי הכפירה ואכולי הספקנות. ומתוך הידיעה והאמונה הגדולה והקדושה הזאת באה הסבלנות להקיף בחוט של חסד את הכל. סוף הסיף, יעקב כולך, אתם קוראים את זה. בכל אופן, הרב טוען טענה מעניינת. הוא אומר, להפך, סבלנות נשאלת על האמונה הפשוטה בשיא הלעת שלה. האמונה הפשוטה היא כזאת שאני מאמין בהשם, שבלא כל הארץ כבודו. ואם בלא כל הארץ כבודו, אז לא, אין נשמה עבודה ואין נשמה שאין בטעם. אפילו שהוא רחוק, ואפילו שהוא דעה נוגדת ואורסת וכופרת ו... זאת אומרת, אני מקבל לדעתו או נותן מקום לדעתו בגלל שאני מאמין בהשם. לא כי אני קצת מתקפל, אני אומר, תשמע, יש את הדעה שלך, את הדעה שלך, את הדעה... והאמונה שלי כאילו מצליחה להצטמצם ולהתקרר ולהתכווץ, אלא באיזשהו מקום הפוך. אם אני באמת מאמין, לא יכול להיות שאני לא אמצא טעם בדברים שלו.
כאילו זה לא מערער על האמונה שלך?
לא רק זה, זה כמעט אפילו מחויב האמונה שלו.
לא.
כי הקדוש ברוך הוא נמצא גם בלב שלו. עכשיו, זה לא אומר שהוא צודק 100%, כן? אבל זה אומר שיש איזו נקודת אמת אצלו. אני צריך לגלות אותה, אבל זה האמונה שלי. זאת אומרת, בשם האמונה שלי אני סבלן. זה מה שהוא אומר.
זה לא יקרר אותך, אבל זה עדיין לא יקרר אותך.
אז נראה לי שהרב אומר, אתה צודק, אתה אומר בסדר, גם אם באמת זה נכון, בפועל זה מקרר. אז לכן נראה לי שמה שהרב מחדד זה למה אתה מקשיב לו, או יותר נכון, למה אתה מכיל אותו. וזו סיבה אחרת. אם אתה מכיל אותו כי אתה מעורער ואתה מבולבל ואתה לא בטוח ואולי בכלל אין אמת, אז בוא ניקח גם אותו וגם אותו וגם אותו, או שאתה חלש, אתה אומר טוב, פחד קצת להתאמת איתו, אז זה באמת יוביל להתקררות. אבל אם אתה מקשיב לו, וזה דורש כנראה עבודה, אתה מקשיב לו אך ורק מצד איזו חכם הלומד מכל אדם, ומצד שאור השם מתגלה גם בו. בגלל זה אתה מקשיב. מבחינתך, הדעה שלו זה חלק מהאמת האלוקית.
כאילו מצד זה שיש אמת,
כן.
גם היא חלק ממנו.
שהאמת מכירה את הכל.
כן, 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 כן. זאת אומרת, בגלל שאני מאמין בהשם, בגלל שאני דברי השם, השם אלוקים אמת.
ואז אם יהיה משהו בדעה שלו שאתה חושב שזה לא נכון,
כן, ואז אתה חייב לעשות בירור. קליפתו זרק. זה אתגר, זה שאלה, למה אני אומר זה? כאילו השאלה שלך טובה, כי באמת יכול להיות שזה אתגר קשה מדי. מסוכן מדי.
לא בכל גיל.
לא בכל גיל, כן, לא יודע.
בכל אדם אולי.
אבל זה קרה בדעה השנייה. כאילו, היחס לך כלפי הדעה שאתה פונה אליה,
אתה
כאילו מכיל
אותה. אתה אומר, אני לא באמת סופר אותך, כן? אני... נכון? אני אומר, זה לא פלורליסטי. עכשיו, מה שכן, בנקודה מסוימת, טוב, לא יודע, זה לא פלורליסטי. טוב, יש לנו מידות יפות, אנחנו האמת די לקראת סיום הספר, לדעתי, זאת אומרת, זה לא עוד הרבה הרבה זמן, אחרי זה נחשוב, נעשה חשיבה מחדש, גם עם הרב דני, זה סיום, בטח, אי אפשר לאכול משהו. שנה טובה, שנה חתימה טובה. אתם פה בישיבה? בראש הדבר?